עדיין באמצע סוגיית כיסא לרבי זירא בתחילת פרק חמישי בסעיף א'. נקרא עוד פעם מההתחלה. כיסא לרבי זירא אשכחה לרבי בנימין בר יפה דיתיב וכאמר לי משמי דרבי יוחנן נותנים מרדעת על גב חמור בשבת. אמר לי ישר. וכן תרגמה אריוך בבבל. אריוך מנו שמואל. והרב נמי אמרה, אלא שמעי דהבי מסיים בי ואין תולין תרסקל בשבת. אמר לי ישר, וכן תרגמה אריוך בבבל. אז כבר למדנו שכשהשירה של הקדושה הפנימית חיה בלב, היא מתרוממת תמיד לחשוף בכל משפט פרטי את הצד המקורי שבקרבו. מפיאת התכונה הרוחנית והמוסרית הנובעת מעמקי תורה ודעת השם ודרכיו. על כן הוא מתלבש תמיד עוז שיר, ומליצה גם ביותו עסוק בדברים הנראים חתוכים ויבשים. וההבדל שבין ההכרה העליונה הזאת גדול מאוד בין מצב למצב בחיי האדם. והיותר גדול מכל ההבדלים הוא בין המצב של הנפש הישראלית בשעה שהוא שרוי על אדמת ניכר, שאז אף אם היה מרום ונעלה מאוד, מכל מקום לפי מידתו ולפי ערכו, יראו לו ההשקפות הפנימיות שמערכי התורה הפנימיים שהם האבות לקצב הלכות רבות, כן צל של עניין. כמו שאוב בכלי לא חי ממקור. כמו דבר מתורגם משפה אל שפה שאין לו אותו העוז והחיים שהמקור בעצמו נושא אותו עליו. על כן במעמד אותה חליפה אדירה שבחיי רבי זירא, בעלותו אל מקום חפצו לארד ישראל, מקום חשק לבבו ומקור נפשו וחייו, הנה התרוממו לו כל העניינים, רוחו פותח בקרבו לחוש ולהזין בקשבה יותר בהירה בכל הלכה את תוכה הפנימי, עמוק עמוק בלב נכון ומלא רגש קדושת עוז ותפארת. והנה אוזניו שומעות הלכה המקצבת את המשפט האמצעי שבין החובות של הצדק הטבעי והצדק האלוהי, בין חיוביו המוסריים של האדם על בעלי החיים, לחוס על החמרה, על החמור, דקריר לי אפילו בתקופת תמוז, שקר לו אפילו בתקופת תמוז. הלא כך אומרת הגמרא. ולרדת בשבילו מחוויון עוז רגשותיו הנישאים שממלאים קרב וכליות משיא קדושת יום השבת קודש, שהוא כולו מנוחה וקדושה, כולו אומר כבוד והסתכלות נישאה טוב להודות להשם. הנה המתח בין שתי הקצוות, בין התביעה המוסרית הטבעית הפשוטה של צער בעלי חיים, או לרדת לדעת את נפש בהמתו, להכיר שקר לו ואתה יכול לגמול איתו חסד ומה שתשים עליו מרדעת בשבת. זה דבר אחד, זה תביעה מוסרית, אבל מאידך יש את הקוטב השני והיא התביעה האלוקית. כלומר אותה הסתכלות נישאה של יום המנוחה והקדושה, של שאר הרוח ומגמת מוסר העתיד. כלומר, התעלות העולם אל תודעות כאלה, אל רגשות כאלה, אל תביעות מצפוניות כאלה, שנכון לרגע זה, האדם התרבותי הוא עדיין רחוק מאוד משליבו ינקוף על רעיונות שהם כל כך נישאים ועדינים וקדושים, שיכול להיות שבהתרוממות רוחנית, אמונית, הוא יוכל להבין אותם. אבל להזדהות איתם בתור תביעה מצפונית שהלב נוקף עליהם במקום שאינך מיישר קו על פיהם, מזה האדם התרבותי הנורמטיבי עדיין הוא רחוק מאוד. ומכל מקום, כמו כל מצוות, איך נקרא להם, בין אדם למקום, זה עניינם, זו מגמתם. או בוא נדבר בלשון קצת דרשנית של פרשת השבוע, זאת חוקת התורה. התורה בראש ובראשונה היא לא באה כדי שאנחנו נהיה מוסריים, כי התורה קצת מניחה שאנחנו מוסריים. אם אנחנו לא מוסריים, סביר שהתורה לא איך לפעמים יש ביטוי כזה בגמרא, בשוב תנאי לא עסקינן, באנשים מעוותים, אנשים קולקלים, אנשים טופשים, אנשים רושעים, אין הדרכות של התורה למצבים כאלה. התורה לא עוסקת בזה. כי הנחת יסוד, שאתה בריא. ובריא, זו הנחת היסוד לא רק של התורה, לא רק במובן שהיא מדברת על אנשים בריאים פיזית, הם אנשים בריאים פסיכית, נורמליים. ובמסגרת זאת, הם גם אנשים מוסריים. והנטיות הטבעיות של המוסר, הם יושבות יפה בליבם. לא בשביל זה באה התורה. זה בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. יכול להיות שאם אין דרך ארץ אין תורה. יכול להיות שבמקום שישנה פרוורסיה, ישנה סטייה, ישנה ירידה מהנורמה המוסרית ולו הבסיסית, אז יבואו פסוקים זועמים. יגיד לך אדם מה טוב ומה השם שואל בעמך, כי עשות משפט ועבד חסד ועצנע לכת עם אלוקיך. מספיק, תהיה בן אדם ואחר כך להמשיך לדבר איתך. שבת, ברית מילה, פסח, רעיונות כאלה תהומיים. אם אתה לא בן אדם, אז אין לי מי לדבר. ומכל מקום לא יעלה על הדעת שזו מטרתה של התורה, כי זה הנחת היסוד, הנחת העבודה של התורה, שאתה מסודר בתחומים האלה. אבל התורה באה ללמד אותך את החוק, את אותו חוק שלגבינו אמנם זה היגיון פנימי, זה היגיון שבאמת לכלל ישראל, מאחר שהם כאיש אחד מצד כללם יש להם חלק לעולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כלומר בתכונת הנפש הקולקטיבית של האומה מונחת הנטייה אל ספרת החיים הבאים, לא רק האקטואליים, לא רק העולם הזה, לא רק ההווה, אלא העולם ההולך ובא. זו המהות של נשמת ישראל, כלל ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ומצד זה, אז תכונת החיים העצמית של ישראל היא מאוד שייכת דווקא אל ההיגיון החוקי. זה שעל פי העמדה הרציונלית הנוכחית, היא עדיין איננה מספיק מפותחת אל הגובה השכלי, העולם הבאי. ומכל ישראל, מכל מקום, בכל ישראל יש להם זיקה לזה, ועל כן מערכת החוקים שלגבי, איך נגיד, האדם הבינוני או נפש הגוי, זאת שהיא חתומה בצלם האדם, אז הדברים האלה הם אינם מובנים. אין נטייה נפשית עד שגם הרעיון הוא לא גואה בלב בצורה טבעית. ועל כן, החוקים עושים רושם כתכנים שאין בהם טעם, שאומות העולם ויצר הרע מונים בהם את ישראל. זאת אומרת, הם מקנטרים, מה הטעם בעניין, מה הרציונליות בעניין, מה העניין. אבל באמת, לגבינו, מה שלאומות העולם זה צד שאין בו היגיון ואין בו טעם, לנו דווקא זה עיקר טעם. לא אסך אל לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. זו המהות העברית. המהות העברית זאת חוקת התורה. המהות העברית שהיא מאוחדת עם חיינו ואורך ימינו, שזה התוכן של התורה, שבה נהגה יומה בלילה, כי זה פשוט התכונה יותר עצמית של החיים שלנו. כמובן החיים הגבוהים, לא החיים האקטואליים, החיים של אורך ימינו, של נצח דורותינו. זו התכונה העצמית, התורה. ועל כן, מצד כל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא, ההיגיון התורני שהוא חוקה, הוא הגיוני מאוד, ויש בו טעם, ואפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה אינטלקטואלית, רציונלית, אינטלקטואלית, רציונלית, על פי ההיגיון העברי, שהוא ניתן להסברה לכל מקשיב רציני, שהתביעה היא שהאנושות כולה תלך ותצעד בעקבות הגובה העברי, הגובה הישראלי, ולעתיד לבוא הפוך אל כל העמים שפה ברורה, לקרוא בשם השם, אלוקייך, אלוקי ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא, וילכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, ולבית אלוקי יעקב, ורואינו מדרכה ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה. כי יכירו כל הגויים וידעו את מה שהם כבר מכירים בעומק נשמת 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 נשמתם, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. וזה למשמע, למשמע דברי התורה הזאת, שישמעו את דברי החוקים האלה והמשפטים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי באמת גם החוקים הם דברים חכמים, ליתר דיוק הם דברים מאוד חכמים. כל כך חכמים עד שהחוכמה הבינונית עדיין לא משיגה אותה. מכל מקום, זה התוכן וזה עיקרה וזה נשמתה וזה רוחה של חוקת התורה. שלגבי ישראל זהו משפט אלוקי יעקב, זהו משפט אלוקי הארץ, זה השכל הישר, שהוא באמת המוסר הישר. אבל זה לא מוסר אנושי נורמטיבי של עולם ההווה. זהו מוסר הקודש, מוסר העתיד, מוסר הנצח, המוסר שאנושות הולכת ומתרוממת אליו בד בבד עם המהלך האבולוציוני שהחיים הישראלים הולכים ומזרימים בו את האנרגיות, את העניין, את הרוח, את המדע, את האיכות, את האצילות. כי על כן ממלכת כהנים וגוי קדוש אמור להיות עם השם. ומוסר הקודש זהו עניינם, וביום שבת קודש שמעין עולם הבא יום שבת מנוחה, זה הקוטב העליון שאליו ניסית נשמת ישראל, האופי הכללי של האומה, המקדשי שביעי והנשמות העדינות שהן חשות את גולת הכותרת של מגמתה של תורה, דווקא בעניין השבת, שיום שכולו מנוחה וקדושה, כולו אומר כבוד והסתכלות נישאה, טוב להודות להשם, המחשבות פה ביום השבת הן אינם האקטואליות, העכשוויות, וגם לא המוסר הבסיסי, הראשוני, שהוא ודאי כבר מונח במקומו. רק ביום השבת זה הזמן לעבד את הכוחות, לזכור את יום השבת לקדשו, וודאי לשמור אותו מחילולו, מריקונו, מתוכנו. ואולי בהסתכלות המוסרית הנורמטיבית של המוסר האקטואלי של דרך ארץ ורגשות טובים של עולם הזה, לעומת האחריות על פיתוח הרגישות המוסרית העתידנית שהיא המהות של החיים הישראלים, אולי זה נקרא חילול שבת, לשים מרדעת על החמור. וגם אם זה לא נקרא חילול שבת ממש, כי זה לא מה שנאמר בתורה, אבל אולי אנחנו לא רוכבים על בהמות בשבת, נכון? כי שביתת השבת היא חורזת את נשמת ישראל עד הבהמה. ובהמתך אשר בשריך, כששת ימים, וגרך אשר בשריך. וגם המציאות של שביתת הבהמה היא מוטלת עלינו, כי זוהי תודעת השבת, קדושת השבת החודרת פה. אז אם כך, אז מה שדומה להכשרת הבהמה לרכיבה, אולי המוסר הקדוש והאחריות על דבר עילוי רוח האדם והתרבות כולה אל מטרתה, אולי זה דבר יותר חשוב מאשר תשומת לב עכשיו לצרכיה של הבהמה הזאת שקר לה. אז מה מכריע? המוסר הפשוט וטוב לב הנורמטיבי, או דווקא אותו צעד של הגובה הנשמתי העברי, שאולי הוא הרבה יותר משמעותי בסיכומו של דבר, ומשהו ימתח את המציאות המוסרית, שלא לדבר של עם ישראל אלא של האנושות כולה בעקבותיהם, אל הגובה המגמתי של המציאות. אז איך מכריעים? אז מה הפסק? אז מותר או אסור? האם מותר נרדעת? אולי גם תרסקל? או תרסקל כבר אסור, מרדעת מותר, אולי גם מרדעת אסור. דילמה. ספק. בפסק הזה, החתוך שמוצא רבי זיירה לרבי בנימין בר יפת בשם מרא דארעא דישראל, רבי יוחנן, שאומר נותנים מרדעת על גב חמור בשבת, אז שומעת הנפש האצילית כל כך קשורה באהבת האומה, באהבת הארץ, בכימהון לכל ערכי החיים המלאים של האומה בארצה, שעל כן למען זה הוא הפקיר את הכל, את תורתו, את רבו, את מולדתו, את חברתו, ועלה לארץ ישראל מתוך מסירות נפש. דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, אני אזכה. כך הוא אומר שם במעברות הירדן, ומזדרז לעבור שם גם מתוך צו קצת שהוא מסתכן, כידוע עם הסיפור הידוע שם בכתובות. זהו רבי זיירה. וכשהוא שומע, הנה אוזניו שומעות, הלכה מקצבת את המשפט האמצעי. המשפט האמצעי זאת אומרת את המידה הממצעת שבין החובות של הצדק הטבעי והצדק האלוקי, בין חיוביו המוסריים של האדם על בעלי החיים, לחוס על החמרה דקריר אליה אפילו בתקופת תמוז, ולרדת בשביל, ואולי זה ההיגיון, לרדת בשבילו מחביון עוז רגשותיו הנישאים של יום השבת, שאולי דווקא הם מושכים אותו להתרכז, להתכנס בתוך יחידותיותו הפנימית, השבתית, הנשמתית, ולא לרדת פה עכשיו לקטנות האלה שממלאים קרב כליות מסי קדושת יום שבת קודש, שהוא כולו מנוחה וקדושה, כולו אומר כבוד והסתכלות נישאה, טוב להודות להשם. והנה באה הכרעה, כן, צריך לרדת עד המידה של מרדעת. כי מרדעת לא דומה כל כך להכשרה לרכיבה, ו מצד זה אפשר. תרסקל, שיטת רבי יוחנן, כבר לא. כי פה, על אף שזה אולי עוד יותר נעים לחמור, אבל זה כבר, פה צריך לשמור על האווירה השבתית והשמירה הפנימית. הנה נקודת האיזון המדויקת. המשפט הממוצע, המשפט האמצעי, מתחשב גם בזה וגם בזה. ומה מדויקת צריכה להיות הכרעה בין שני הצדדים? כי זו באמת דילמה. מה חשוב יותר? מה בונה את מה? כי באמת, אם אין מוסר, אז מה לנו לדבר על שבת? אבל אם אין שבת, אז בבחינת אם אין תורה, אין גם דרך ארץ. אם אין שמיים, אין מגמה. אם אין חוקת התורה, אז ראיתי את הארץ והנה תוהו. אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. כי אל תחשבו שיש מוסר אם אין דעת אלוקים. אם אין יראת אלוקים, אז גם אין מוסר. אתם לא מאמינים? היינו בעיתונים. אבל זה דבר שאנחנו יודעים אותו לפני העיתונים. זה דבר פשוט. כי רק מכוח השאיפה הנשמתית אל מגמתה המהותית, אל הגובה הישראלי האולטימטיבי, מצד זה יש מניע פנימי שהוא מותח את אידיאל החיים של כל התרבות העברית, של כל התרבות האנושית בכלל. ועם היסוד הזה, העתידני, של הגובה העליון, של הקודש חסר, באמת ישנה שפלות פנימית מונחת בעומק הנפש, שמיואשת מערך החיים והמוסר והערכים האקטואליים, שהם מצד עצמם לא ממלאים את כל התביעות הנפשיות העדינות של נשמת האדם. ואם ישנה תחושה פנימית בעומק הנשמה שהתביעות לא תמוצנה יום יבוא, אז כי אז למה בכלל להתאמץ על איזה תביעות? זה מין היגיון כזה, שאפשר להגיד שהוא היגיון לא בסדר. תעשה את מה, את הקצת שיש לך. אבל המציאות שככה היא עובדת. כי הנפש חשה שאין לה את הכל, אז היא לא רוצה גם בקצת. כל פנים, אלה מה שנקרא עובדות החיים, עובדות התרבות. אז הנה ככן, החשבון המוסרי, אז הוא מחייב מצד עצמו את הזהירות בשבת. והזהירות בשבת היא נצרכת לחשבון המוסרי. נו, אז חזרנו למטבע לשונית הרגילה, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. ופה, במקום שיש סתירה בין דרך ארץ לתורה, אז הנה הפשרה, המימד הממצע. חשבון קצת בדרך ארץ, וחשבון קצת בשבת, וזו הכרעה הלכתית. מה מדויקת צריכה להיות ההכרעה שבין הצדדים, מי חכם ויבין פשר דבר. זה פרפרזה על פסוק בקהלת. כי פשר דבר, או אולי שזו הפרשנות של הרב, זה פרשנות מיוחדת צריך לשים לב. אתם מבינים? כי בדרך כלל, איך אנחנו מבינים כשאנחנו קוראים את הפסוק בקהלת? מה זה? מי יבין פשר דבר? זה כמו שאנחנו מדברים, מה פשר הדבר? זאת אומרת, זה כמו פשר, זה כמו פטר. פתרון החלום. פשר החלום. זאת אומרת, פרשנות. הסברת העניין. נכון שככה אנחנו בדרך כלל חושבים? אז תשימו לב שהרב לא חושב ככה. על כל פנים פה. יש לו הצעת פרשנות אחרת. הוא מציע, מי יבין פשר דבר? כי אתה צריך את קו האמצע בחיים. אולי ברוח הרמב״ם, שהמימד המוסרי, אז הוא צריך תמיד לשמור על המידה הממוצעת. כי לא לתפוס, להוציא מקרים, יוצאים מן הכלל, לא לתפוס את המידה הקיצונית. כל קיצוניות, גם במידות טובות, היא רעה. להוציא מצבים מיוחדים. על כל פנים, כך הוא מסביר פה, מה מדויקת צריכה להיות הכרעה שבין שני הצדדים, ומי חכם ויבין פשר דבר. כי ישנם מצבים שצריך, אדרבה, מישהו לא ילד, הוא יודע שרוב מצבי החיים הם כאלה. אלה הם מצבים שאתה לא יודע איך להכריע בהם. שגם הנתונים שלך הם לא מספיק ברורים. כי יש צדדים לכאן ולכאן. ועל פי רוב בחיים יש צדדים לכאן ולכאן ולכאן ועוד כמה לכאנים. ועכשיו תכריע. כשגם לפעמים לא ברור בחיים, אפילו לא, הנתונים לא ברורים עד הסוף. אבל אלה מצבי החיים. ובשביליהם צריכים את החכם, באמת. כי בשביל המצבים הפשוטים, שאין כן לא שחור לבן, בשביל זה גם אנחנו מספיק טובים. אבל החכם הוא יבין את פשר הדבר, את החשבון עם כל הצדדים וההנהגה הממוצעת, ההנהגה המשקללת את כל הצדדים במידה הנכונה. וזה דבר מורכב, כי כנראה קשה למצוא בדברים האלה כללים. כמו בחיים, באמת קשה למצוא כללים. ומכל מקום, איך ננהל את החיים בלי כללים? בשביל זה צריך את החכמים. החכמים שהם יכלילו לנו את העקרונות ויתנו לנו את ההדרכות. והנה פה ישנה הדרכה חתוכה שהיא בעצמה תמצית של רוח כללית שלמה, שרבי זעירא מיד חש אותה, ונפשו מתנסית על גלי השירה שבעניין, הרבה מעבר למסגרת המשפטית או ההלכתית, הקונקרטית, הקטנה, הנוקדנית, בפני עצמה. מי חכם ויבין פשר דבר עד למדידת התוכן הפנימי להביא חשבון בין מידת הצדק העיונית, זה השבת, למידתה המעשית, שעכשיו צריך, יש פה חמור שקר לו, ולהבחין בין הרווח שבא על ידי השפעת הצדק המעשי של הסרת צער הבעל חיים על ידי נתינת המרדעת, אלא הפסד של חובה וגם רשות כזאת על החוג של רידת המחשבה והתנשאות הנפש לכל מרום וקדוש. ברידתה אל שפל עסקים נמוכים לפי מריתם. הנה הדילמה. מה נרוויח מפיתוח הסנסיטיביות, הרגישות, ביחס לבעלי חיים? זה צד אחד, הסרת צער הבעל חיים. או אולי מה שצריך לחשוב פה, שאנחנו מזיקים פה, ומה שאנחנו שמים לב לעסקים הנמוכים האלה. בכל פנים ככה, הם נראים כנמוכים. לדאוג פה עכשיו לחמור בשבת, ועוד תדאוג, תדאג פה לנשמת התרבות, לאנושות, למגמת ההוויה והיש, לתוכן של נשמת ההוויה והיש, לעניין האלוקי. וזה אולי אולי נזק, אולי הפסד יש, שאנחנו מפסידים את המחויבות שלנו. חובת האדם בעולמו היא להיות גדול, לא להיות קטן. היא לתת כתף אל המגמה האלוקית במציאות, ולא רק לחיות את החיים מן היד לפה, כאילו כל מרכזם של החיים זה מילוי הרגשות האקטואליות ותו לא. שזה, אם זה הכיוון, גם במקום שזה מצביע על יסודות מוסריים, אז מה כל כך שונה בין זה ובין אדם שאנחנו מגדירים אותו כנהנתן ואנחנו בזים לו? הלא גם זהו פועל על פי רגשותיו. אז הנה ככן, יש פה עכשיו, יש פה אולי עכשיו הפסד של המחויבות הפנימית של חובת אדם בעולמו, שעניינה להתענג על השם במקום התענוג הזה בעולם הבא, ולא בקטנות. זה לא ממצה את המהות האנושית. זה הפסד של חובה וגם רשות כזאת. על החוג של ירידת המחשבה והתנשאות הנפש לכל מרום וקדוש. זו חובת האדם בעולמו, וזה גם רשות, כי אולי זה גם כן חשבון. זאת אומרת, שבת, יש שבת ויש שבת, אתם יודעים, יש שבת של פיצוחים וקריאת עיתונים, מה עושים יהודים בשבת? זהו, אז הם לא מחללים שבת. אבל סביר מאוד שלא בשביל דברים כאלה נוצרה השבת. והתוכן של השבת היא פחות או יותר בידך, בן אדם. מה שתעשה איתה, מה שתעשה עם עצמך, זו השבת שלך. מה שנקרא שבת של מי? אמור לי, מי אתה? אני אגיד לך מהי השבת שלך. השבת זה, יש בה את הנורמה החיובית, ומכל מקום יש בה הרבה מאוד צד רשותי. רשות בידך להתקדש ולזכור ולהתרומם וללמוד ולהתמלא בתכנים של באמת של רוח של עולם הבא. וייתכן שכל מה שמעסיק אותך בשבת זה ברבורים וסלב ודגים. אז בסדר, יש מימד של חובה, אבל יש גם מימד של רשות. כי אדרבה, מה ששייך למוסר הקודש, מוסר העתיד, זה חלק ממגמותיה של התורה, שזה לא רק החיוב בצורה של צו שמונחת עליך בתור הכרח חובה, שזאת חוקת התורה, ואתה אמור למלא את ההוראות, שהן באמת נגזרות מאיזה היגיון עתידני ואיזה מוסר נשמתי שעם ישראל והאנושות הולכת ומתרוממת אליו. אבל לגביך זה מה שנקרא הנחתה ממרום. יש צד כזה, אבל מכל מקום האידיאל העליון של עסקי הקודש העליונים זה כמו בהקמת הערכים המרכזיים של תורת ישראל. למשל, הקמת בית המקדש. למשל, הקמת מלכות בישראל. שם אנחנו מוצאים את התורה פונה אל היסוד ההתנדבותי שלך. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מכל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תרומות, התנדבויות לבית המקדש, כן? אותו דבר, והיה, כי תבואי לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, שימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם לוקח בו, וכו'. לא מצאנו דברים כאלה בפרטי תורה. על כל פנים, לא כל כך. לא מצאנו, והיה כי תבוא אל הארץ, ואמרת, אניח תפילין, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. אין דבר כזה. יש מצוות, תרי"ג מצוות, והן אינן מותנות עם אתה אומר ורוצה ומתנדב ולא מתחננים בפניך, אם תרצה ואז אולי בכל זאת תעשה, וגם זה יהיה מצווה אם תעשה. זה לא סגנון. מכל מקום, בשתי הנקודות שהבאתי פה, אנחנו לומדים את המגמה הפנימית של התורה. מגמתה הפנימית של התורה באמת היא ונתתי תורתי בקרבם והליבם יכתובנה. זאת אומרת, מגמתה הפנימית של התורה היא שלא תישאר בתור מוסר כובש, בתור קוד שעניינו, כמו שאנחנו מתבטאים פה, הנחתה מלמעלה, שאתה אמור לעמוד מולו באופן צייתני ולמלא את כל ההוראות. ואז אתה אדם העליון. לא. כי לתתך עליון על כל גויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר, זה נעוץ במה שכל התורה כולה בסיכומו של דבר תתגלה במצפונך. ונתתי תורתי בקרבם ועליבם יכתובנה. עם תורתי בקרבם, זו מגמתה של התורה, וכל מצוות התורה לעתיד לבוא תופענה מתוך תחושה מצפונית פנימית, וכמו שדיברנו מקודם, שזו עם גמתה של התורה, זאת חוקת התורה. ומה שלגבינו כיום, זה מעל לנו, מקיף אותנו, עליין יותר, מוסר עתידני שאין הנפש, אין הלב, אין הכליות, מייסרות על העניין הזה, אין הלב נוקף עליהם, מגמתה של התורה, שביחס לכל מצוותיה כולם, אז תהיה אוריינטציה טבעית ביחס אליהם, כמו כמה מצוות ממצוות התורה שאנחנו כבר נמצאים במצב הזה. למשל, לא תרצח, כי אנחנו לא, אילולי שאמרה התורה לא תרצח, אז דווקא היינו רוצחים בלי הנדפף. זה לא ככה, כי הנה התורה כולה קרואה להיות על כל פרטיה ודקדוקיה מוטמעת בליבנו, כמו שהרתיעה הנפשית מלא תרצח כבר מונחת בליבנו. זה נקרא שהתורה היא תהיה בבחינת ברית. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מגמתה של התורה היא ביותה הברית. הברית זה הטבע האלוהי המוחלט, שכיום הוא הטבע הנשמתי, אבל לעתיד הוא יהיה גם הטבע הנפשי. לפעמים קוראים לזה הטבע הגופני. על כל פנים, זה צריך לחזור אל נקיפת המצפון. הנקודה של השבת, שמעין עולם הבא, יש בה גם כן מזה. אמנם היא באה בסדר של מצווה חתוכה, זכור, שמור, ומכל מקום זה פשוט שחוץ מאשר חובות השבת, יש בה צדדים רשותיים. לא חובה, רשות בידך. אבל הרשות זו החובה המצפונית היותר נוקפת. זו התביעה האידיאלית היותר אוטונומית. עכשיו, אם גם נגיד שאני לא מחויב כל כך, זאת אומרת, אסור לרכוב על סוס, על חמור בשבת. אסור גם להכין אותו לרכיבה. אסור לעשות מעשים שהם דומים לכך, אולי. עד כמה? אז נגיד, במקום שאני לא מתכוון לרכוב, אז אין בעיה. אבל אולי הרשות בידי להיות מכונס כל כך בתוכן הרמב"ן הניסה של השבת, שבגובה הזה, אז לא ראוי שאני ארד לקטנות האלה. כך אני מבין, אני מציע את הפרשנות שלי אל הביטוי של הרב פה, שהחשבון שצריך להבחין פה בין הרווח שבא על ידי השפעת הצדק המעשי של הסרת צער הבעל חיים על ידי נתינת המרדעת, אל ההפסד של החובה וגם רשות. כי בשבת יש חובה, כמו חובת האדם בעולמו, וגם רשות. החובה הזאת עצמה היא רשות, כי זו החובה הפנימית שהיא גם מופיעה בתור דין גמור. ומכל מקום יש גם את רוח הדברים, יש את מגמת הדברים, ושם, נו, אז מה אתה צריך, עד לאן אתה צריך להגיע ברוח הדברים? הרשות בידך. שבת של מי? וגם רשות כזאת על החוג של יריד, זאת אומרת, גם רשות כזאת על החוג של, והרשות היא לאן צריכה, עד לאן צריכה לרדת המחשבה. אבל פה אני מבין שהמילה ירידת המחשבה זה כמו ירידה אל חקר הסוגיה, חדירה אל עומק העניין. המחשבה צריכה לעסוק, לרדת אל עומק עניינה של השבת. והתנסות הנפש, המחשבה יורדת אל עומק הניתוח הענייני, הרעיוני, והתנסות הנפש, שהנפש מתרוממת לשאיפותיה, הציליות, העדינות, לכל מרום הקדוש. ואת כל זה אנחנו נפסיד ברידתה של הנפש אל שפל עסקים נמוכים, לפי מריתם, אם נתחיל להתעסק פה עכשיו בחימום החמור בשבת. כן. חביבי, אתה צודק, כיום אנחנו מכריעים את הדברים האלה בסברה, אבל התוואי של הסברות נוצר על ידי סוגיות כאלה, אתה מבין? בתקופת חז"ל אז נוצרו התשתיות הסברתיות.
יש פה נושא של צער בעלי חיים, אומר שזה דאורייתא, יש פה
גישת
השבת,
יש פה עקרונות הלכתיים
אחרי
זה. זה ברור, זה ברור.
סברות שלא
הלכתיות. זה, לא. ברור שיש פה סברות הלכתיות. רק מה שאתה קורא סברות הלכתיות, זה בסדר. זה כיום, כאשר אנחנו לא אריוך, ולא רבי יוחנן, ולא כלום. ענן, אתה מבין, כבר בגמרא, אז כבר יש ביטויים כאלה, ענן עלוויה. אז אנחנו לא מתאים שנשתמש בביטוי ענן עלוויה. כי על כל פנים, אנחנו כיום, אז יש לנו הדרכות איך אנחנו מנהלים את החיים. פחות או יותר, הדרכה הכי מובהקת זה להרים טלפון לרב ולשאול אותו מה לעשות. עד כאן מסתיימת הסברה שלנו בענייני למדנות. אבל והרבנים הם לא הרבה יותר טובים מאיתנו. לפעמים גם הם רימים טלפון לרב ולשאול אותו מה לפסוק. והרב שבסוף הוא זה שצריך לפסוק, אז הוא יש לו בלשונך כללי פסיקה. נו, אז ראיתי את האחרון הזה, ראיתי את האחרון הזה, שהוא כבר התלבט והוא פסק כך. וגם האחרונים, אז הם פסקו על פי כללי פסיקה, אבל בוא, אני אחסוך מעצמנו פה את כל השלבי ההידרדרות המצבים. פה נוצרו כללי הפסיקה, ובשלב הזה של יצירת הגמרא, אז ההגות הייתה שילבה את שני הדברים ביחד. יסודות הלכתיים שהלכו ונוצקו מדברים שהיו בעבר, וערכים אמוניים ומוסריים שגם הם היו מבעבר ועוד שימשו אז. וזו בדיוק הסוגיה שלנו פה, חביבי, אתה מבין? אנחנו לא לומדים פה עכשיו הלכה. אנחנו לומדים עין יעקב. עין יעקב זה עבודה אקלקטית של כל אגדות הש"ס. זוהי סוגיה אגדתית. נו, אתה אומר, זה סוגיה הלכתית. אתה צודק. אבל שים לב שבא לעין יעקב, רבינו יעקב, מחיר, הוא חשב את זה בסוגיה אגדתית. לא ניפול מהכיסא מהקביעה הזאת, כי סך הכל זה שני הדברים נכונים. כי בצדדים ההלכתיים, זה הקו שכל הזמן חוזר פה בה, כשאנחנו לומדים את עין היה של הרב. אומרת שיש מקום לשים לב ליסודות המוסריים והרוחניים שהגדרים ההלכתיים בעצמם מובילים אותם. אבל פה אנחנו נמצאים עוד בשלב קודם, אנחנו נמצאים בבית ההיתוך והיצירה של ההגות הזאת והכללים האלה, במה שלימים יקרה בשפה היבשה של הטיפוסים הלמדניים, שכל מה שנותר להם זה דפי הגמרא, במיוחד בצדדים הלא אגדתיים שבה, כי זה מה שקוראים מהר, מה שנקרא, כי פה לומדים, לא מתעסקים. אז אצל הטיפוסים האלה, אז בסוף זה נקרא גדרים הלכתיים, וזה כל מה שמעניין. עם ישראל הוא לא כפוף להם, לטיפוסים האלה. יש לו עולמות עשירים הרבה יותר.
מה שהרב מסביר פה זה אחרי, מה שמדבר פה, פסטה, זה אחרי החיים חתישפו, חשבונות דאורייתא, וצר בלכים דאורייתא, אז ברור שכך אנחנו צריכים לעשות.
אחרי זה הרמוס ביר את הרציונל הזה, הרציונל של זה בסברה. אני חוזר ומנסה לומר לך, מה שאצלך זה פשוט, כי צער בעלי חיים זה דאורייתא. קצת אני שומע את המשוואה, את חצי המשוואה השנייה שהייתה אמורה ולא לבוא ולומר, ושבת מה? הייתי מעלה על דעתי ששבת זה גם כן דאורייתא, אם זה סברות הלכתיות. אבל אני אומר, זה לא המקום להפעיל את ההיגיון הזה שאתה עכשיו מזכיר לנו. כי אני מנסה להגיד שפה נוצרה ההלכה, שייתכן שאחר כך, כאשר אין את האפשרות, אין את הגודל האישיותי, אין את ההשראה, אין את המצב הכללי של האומה, שכל התנאים האלה נצרכים לצורך יצירת המסגרת הזאת, שאחר כך יבואו תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם ויגידו, ידלו משם כללים משפטיים יבשים. כי פה ביצירת ההלכה, יצירת המושגים, שוכללו לא רק מה שאתה מזכיר לנו פה, גדרים הלכתיים, אלא ביצירת הגדרים ההלכתיים נוצקו ערכים אגדתיים, או בלשוננו אמוניים, או כלליים, או ערכיים, או אידיאולוגיים, או מה שתקרא להם.
אז מה שמוסבר פה בפסקה זה בעצם הרציונל שנובע
אחרי ההלכה שהתורה הגדירה. אתה בטוח שהתורה דיברה, אז היא דיברה על ההלכות. אבל זה נגזר קצת מעולמנו הצער. כיום. אבל זה לא נכון, אם כי יש היגיון מדבריך שהוא דומה להיגיון של רש"י הראשון בתורה, שלא הייתה צורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם. ההיגיון של רשי זה היגיון שלך, כי תורה זה הלכות. אבל מה נעשה? לא הייתה התורה צריכה להתחיל, כי באמת יקרה זה הלכות לכאורה. אבל נבדה שהתורה היא לא, לא התחילה מהחודש הזה לכם. כנראה התורה זה לא הלכות, בלבד. אולי סופה זה הלכות, אולי אפילו סופה זה לא הלכות, אולי אמצעיתה זה הלכות. ודאי שמרכזה זה הלכות, ודאי. גופי תורה, זה נקרא גופי תורה. זה עצם התורה ודברים מציבים וחשובים, לכו לחמו בלחמי, ודאי. ומכל מקום יש את נשמת התורה.
אתה מהמצוות?
כן, למשל, אתה מהמצוות. יש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אתה מבין? זה לא החודש הזה לכם. זה גם אפילו לא הלכה. ולא רק הפסוק הזה, זה לא הלכה, גם לא הפסוק שאחריו, לא כל הפרק שאחריו, לא כל הפרשה, לא כל הספר. כולה תמצא בספר, בלחץ, תמצא כמה פרובו, גידי הנשא, ברית מילה, אחר כך דרשות, שבע ברכות, שבע זה, כמה תמצא. הרבה, תעשה, תצריך לעשות חיפוש וחיפוש מחיפוש עד שתמצא. אבל ספר שלם נכתב, בשביל מה? בשביל התורה. למדת שהתורה זה לא רק הלכות, זה לא גדרים הלכתיים. התורה זה רוח, התורה זה ספר הישר, זה ספר ההוראה האלוהית, קודם כל לאדם. והאדם הוא בראש ובראשונה לא מה לעשות. האדם בראש ובראשונה זה מה לחשוב. מה לחשוב, מה להרגיש, מה להעריך, מה לשאוף. ובמסגרת זאת, איך עושים את זה? שאלה קריטית. כי אם תישאר בכל המילים הגבוהות ולא יהיה לך הדרכה, עד המעשה הרצוי, נו, נו, אז אתה לא עולה פה על התביעה הנשמתית, החלום של נשמת האדם מישראל, שמחפש את המעשה הרצוי. בסדר? אבל אל תצמצם את עולמנו עם מעשה רצוי, וכאילו כל התורה כולה היא רק מהחודש הזה לכם. זה לא. ובמסגרת זאת, ישנה לכידות גדולה מאוד, התאמה מוחלטת בין העולמות האלה שנראים כזרים זה לזה. אבל זה לא. כי הצדדים הרוחניים, הפנימיים, הסודיים, המוסריים, האמוניים, האגדתיים, והצדדים ההלכתיים, הם פשוט כמו גוף ונשמה. אין זה ולא זה, ואין זה ולא זה. זה יכול להיות שאנחנו באיזה רגע נתון, ככל שאנחנו קטנים יותר, אין לנו לדיין אלא מה שעיניו רואות. אז אנחנו קטנים, ומה שרואים זה רואים גופות, אנחנו לא רואים נשמות. אבל ישנם אנשים גדולים שהם רואים נשמות, והם רואים גם את נשמתא דאורייתא. חז"ל הם היו אנשים גדולים. בטח בשלבים של יצירת המשנה והגמרא, כל עוד לא נחתם תלמוד. הם היו אנשים רואי נשמות, בקיצור. הם חיו במציאות הנשמתית, והם יצרו את האחריות על הגופות, על הדברים הקטנים, והלכו ובנו את עם ישראל לדורות בצורה כזאת שיוכלו להדריך גם בני תמותה קטנים כמונו. עד שבסוף זה מה שנשאר לנו, הלכות, ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות של הלכה, אבל זה רק מהם שלך בית המקדש. אנחנו ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הוא על הציר, אתה מבין? רק ישנם המון מרוח המקדש ותורת המקדש שעבד לנו. אז זה בסדר, זה המציאות שלנו, אנחנו כיום, רק לא נעשה מזה אידיאליזציה, אתה מבין? ולא נכפוף את ההיגיון של חז"ל אל הנורמות שלנו. אנחנו פועל יוצא של הזרמים היסודיים של חז"ל. לא שהתורה התחילה בגדרים הלכתיים. ואחר כך באים חז"ל ודרושים כמה דרשות נאות לסעודה שלישית בשבת. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. הם יצרו את ההגות ואת המוסר ואת השירה ואת הרז ואת ההגדה. והתרכזו נכון בתלמוד הבבלי שהוא בלול מן הכל, סיכומו של דבר לדעה מה יעשה ישראל. נכון, נכון, שם זה נוצר, ועדיין עברו עוד תקופות ארוכות, התמצטו עוד יותר בעריף, בכלל סינן את הצדים האגדתיים, ברמבה, ויצר לנו את בידו החזקה את ספר המחוקק של האומה, חוקה לישראל, ואחר כך בטור, בשולחן ערוך, ועד ימינו שאנחנו יצורים קטנים בחיים סביב המשנה ברורה וכף החיים, וזה כיף החיים שלנו. זה המציאות שלנו, ושם אנחנו אומרים להיות, וזה בסדר. ומכל מקום, המציאות בסדר שלה, ובשאיפות שלנו, ובסוגיה שבו בה אנחנו עוסקים עכשיו, היא במישור אחר. היא לא עוסקת עכשיו בגדרים הלכתיים. היא עוסקת בשירת נפשו של רבי זעירא, שלמשמע הפסק ההלכה והגדר ההלכתי הזה פרץ בשפה שירית, וזה תועד באגדה, ברוח הרוחנית של התורה, בתפיסה הפנימית, הסודית, הרעיונית, הכללית, תועד. והנה בזאת חז"ל באים לשמר בנו גם מהגבהים שלנו, באים להרטיב את המימד הפרגמטי, הנוקדני, היבש, ששם אנחנו, ואנחנו קוראים גם כן לתמוך את עצמנו לא רק במשען לחם שאלו הלכות, אלא גם במשען מים שאלו האגדות. ואין חיים בלא לחם, אבל גם אין חיים בלא מים. עכשיו אנחנו אוי כל צמא וכול המים, זה הסוגיה שלנו. לא, הסוגיה שלנו עכשיו זה לא לחם. לחמה של תורה בהזדמנות אחרת, בסוגיות אחרות, כשפותחים ספרים אחרים ובשיעורים אחרים, על כל פנים. זה לא הנושא שלי עכשיו. אז כן, אז עוד פעם, פה גדרי ההלכה נקבעים בדיון לא על פי גדרי ההלכה של כללים ידועים, צער בעלי חיים דאורייתא, שבת, בוא נגיד דאורייתא, אז לא יודע, אז מה יקבע, מה עדיף פה? עד רמה, אני חושב שזה גם הספק, הספק אפילו הלכתי, זה דאורייתא, זה דאורייתא. פה אנחנו מזכירים שחוץ מדאורייתא יש חובת הדאורייתא, ויש הרשות, שזה כבר מעבר לחובה. ופה עכשיו השיקולים, שיש דאורייתא מול דאורייתא, ומה עדיף, זה בגדר הלכתי, אבל בכלל לא מכריעים אותו בצורה הלכתית.
גדר הלכתי אין בו ספק לכל.
סליחה?
גדר הלכתי אין בו ספק לכל.
למה אין?
פה זה אולי...
אבל אולי גם שבת זה איסור. סליחה? אני לא יודע. חשבתי ששבת יש בלב. כל שומר שבת מחללו. שמירת שבת זה לב. יש עשה, זה זכורות, יש שבת לקדשו. ושמור את יום השבת לקדשו זה לאו. יש איסור, יש מצווה לשבות, ויש איסור לחלל. כשאתה עובר על אחד מאבות המלאכות של השבת, אתה חייב חטאת. זה לא בגלל שביטל תעשה, בגלל שעברת עליו. שזדונו קראת ועוד עוד מצבים חמורים מזה. מה אתה אומר?
הצד שבא הפסקה של פגיעה בשבת, זה פגיעה בשביתה בשבת,
בעונג
שבת,
אתה רואה לנו
מסוג כזה.
אה, לא בטוח. אני לא בטוח. בסדר. על כל פנים, הנה אתה רואה ש... אז אתה אומר, הנה, הדברים לא מסתדרים לך על פי כללי ההלכה שאתה מכיר, שיש פה...
הספק לא ברור.
בסדר, אז תלמד שפה הסתפקו חז"ל, הם לא הסתפקו בגדרים האלה, זה לא היה היגיון שלהם. היה היגיון בשבת, בערכה האידיאלי, ובצער בעלי חיים, בערכו האידיאלי, זה רוח התורה וזה רוח התורה. ועכשיו פה הם מכריעים עד לאן מגיע חומרת דין הדאורייתא של צער בעלי חיים, ועד לאן מגיע החמרה ביחס לשבת והזהירות מחילולה. והכרעה פה היא בשיקול הדעת, שבשבילה היה צריך את פשר החכם. ואין הכי נמי, היו פה שיקולים אגדתיים, שהם הלכו ועיצבו את ההחלטה ההלכתית. ומה שלך נראה כפשוט, מה יש להתלבט, כללים הלכתית. אז זה לא נכון. כי כנראה הכללים ההלכתיים האלה שלגבי חיים פשוטים, בשלב יצירת ההלכה, פה, אז זה לא היה פשוט. כן, אז עוד פעם נקרא, ומה מדויקת צריכה להיות ההכרעה שבין שני הצדדים, מי חכם ויבין פשר דבר עד למידת התוכן הפנימי, להביא חשבון בין מידת הצדק העיונית למידתה המעשית, ולהבחין בין הרווח שבא על ידי השפעת הצדק המעשי של הסרת צער בעלי חיים על ידי נתינת מרדעת, אלא הפסד של חובה וגם רשות כזאת על החוג של ירידת המחשבה והתנסות הנפש לכל מרום וקדות ברידתה אל שפל עסקים נמוכים לפי מריתה. אלה הם צדדי הספק האגדתיים שוודאי הם נושקים ומזווגים עם הצדדים ההלכתיים. זהו משפט מלך. מי שיכריע דבר כזה זה לא חבר שלנו, וגם לא חכם רגיל. זה מי שיודע להנהיג. כי פה, בין הגלים הסוערים של הקדושה, שאיפת הנפש אל הגובה השבתי, ועדינות הנפש וטוב הלב אל התחשבות בבעלי חיים, הולכת ונוצרת פה איזה מערבולת, לא? על פניו. איך מנווטים פה את ספינת ישראל בזרמים האלה? מי שהוא חכם, שיודע פשר במצב הזה, הוא מלך, אריוך. זהו משפט מלך, נותן חוק וקצב על פי יסוד מגמתי פנימי, המדוד ברוב וזו ניתן מידה ושיעור להמון עניינים פרטיים. בוא נתפוס את העיקרון, שאם נתפוס אותו, ייגזרו מזה המון השלכות. ולחוש, מהו העיקרון? בדיוק, העיקרון שהוא כנראה יהווה את מידת המיצוע בין כל החשבונות פה. המתמצעים בין דברים כלליים רבים. יש פה כמה דברים כלליים, כמה עקרונות, כמה נהיות נפש. ונותנים מהם, נוטלים מהם ונותנים להם כוח ולח. אז צריכה להיות פה הכרעה עקרונית, והיא נגזרת מעקרונות, וצריך לתפוס מה העיקרון המכריע פה. והעיקרון המכריע, שהוא ילך וידריך מכאן ואילך לדורות את עם ישראל, אז הוא יונק מהרבה עקרונות רוחניים וגם בונה אותם. אז משפט מלך נותן חוק וקצב על פי יסוד מגמתי פנימי המדוד ברוב עוזו, ליתן מידה ושיעור להמון עניינים פרטיים. למדוד את העיקרון, את ההכרעה המלכותית ההנהגתית, שהיא משקללת המון עניינים, והם כולם מתכללים בכמה עקרונות שצריך עכשיו להכריע ביניהם. מה הקו הדומיננטי בין כל הפרטים שנגזרים מהכללים ומה יעצב את המדיניות הכללית. והדברים הפרטיים נוטלים מן הדברים הכלליים, נוטלים מהם, זאת אומרת נוטלים המדיניות המעשית הקונקרטית, היא נוטלת מהעקרונות הכלליים כל מיני יסודות, חשבונות, וגם נותנת להם כוח ולח. כשאתה מתנהג באופן מוסרי, זה נגזר מעולם מוסרי, הוא מבסס ובונה עולם מוסרי. וכשאתה מתנהג על פי מוסר הקודש, זה נגזר מעולם הקודש, והולך ובונה את עולם הקודש. לך? נכון. כמו משהו לך. רטוב, לחלוחית, נכון. זאת אומרת, כן, רעננות הייתה מילה מצוינת. חיים, נותן להם כוח וחיים, מוציא אותם מהיבשות שלהם, היובש הקונקרטי, ולא רק אחת, תעשה כך, תעשה כך. יש פה הגות ומגמות ואידיאלים ומוסר ורוח ואמונה ושירה וחזון, יסודות מעבר ותקוות עתיד. כל זה גלו בהוראה הלכתית יבשה, מותר לשים מרדעת על חלון, על חמור בשבת. ואם מותר, אז אולי גם מומלץ. על כן לא ראה לימודית לבדה היא הצליחה לבוא רק ממקור עיון גדול ורחב ידיים. שוב, רבי זיירה שומע משפט קצר, אבל תהומות נבקעים בנפשו, ברעיונותיו, למשמע המשפט ההלכתי הקצר. אז ההוראה הזאת זה לא רק הוראה לימודית לבדה, תעשו כך, תעשו כך. כי מסקנה של עוז מלך, הוא חש פה את רוח האומה, הוא חש פה את ההנהגה הציבורית, הוא חש פה אישות ממלכתית. בתוך פסיקת ההלכה הכל כך קטנה ויבשה. ממידת מלכותה של תורת השם תמימה, מן מלכי רבנן, מן המלכים שלנו אלה רבנן, שבה המלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק. כי התורה נותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין. אבל לא ככל החיזיון המתגלה בפנים ונשמה על ארץ חמדה. כל זה הוא מגיע לארץ, זה הכל פורץ ממנו בבת אחת. ומהפרטים הקטנים אצלו חזון, חזון מלכות ישראל עומד לנגד עיניו. זה החיזיון המתגלה בפנים הנשמה של רבי זיירה על ארץ חמדה, שזה מקור גי חיזיון. זה לא ככל החיזיון המתגלה בפנים הנשמה על ארץ חמדה, מקור גי חיזיון, לאלה הרגשות השכליות הכוללות מרחב גדול רם וניסה, ומכל מקום הן משפילות לשבת עד המדרגות היותר נמוכות שבצורכי החיים המעשיים והמוסריים, לבין האינטונציה שלי לא הייתה נכונה, עוד פעם. אבל לא ככל החיזיון המתגלה בפנים הנשמה על ארץ חמדה, מקור גי חיזיון, לאלה הרגשות השכליות הכוללות מרחב גדול רם וניסה, ומכל מקום משפילות לשבת עד המדרגות יותר נמוכות של צורכי החיים המעשיים והמוצריים, ואין משהו מורגש בין על אדמת ניחה ארה דחשוחה, רק אין תרגום נשמע שם ולא אופים קוראים. אז שמעתי את זה כבר על ידי אריוך, כבר אמרה אריוך בבבל, אבל זה אחרת לחלוטין. מה חשה הנשמה בארץ חמדה, מקור גי חיזיון, ביחס להרגשות השכליות? ביטוי מיוחד, כי יש פה חינוך לרגש שכלי, אחדות בין השכל והרגש, השכל השבתי והרגש המוסרי ביחס לצער בעלי חיים, והאיזון ביניהם, הרגשות השכליות שהן כוללות מרחב גדול רם וניסה. יש פה חשבון שמחשב חשבונות של עולם ועולם הבא, ומכל מקום משפילות לשבת עד המדרגות יותר נמוכות של צורכי החיים המעשיים והמוסריים של החמור. איזה הכללה אדירה יש ברוח הזאת, והנשמה איזה התרוממות שירית יש לה למפגש מול פנומן כזה, חיזיון כזה, תופעה כזאת, כמו שהוא חש פה על ארץ חמדה. אבל בארץ חמדה, אבל הוא לא, הידיעה, האינפורמציה מצד עצמה לא היה בה לגביו שום חידוש, כי את האינפורמציה כבר היה לו כשהוא היה בבבל. אבל עכשיו הוא מדבר לא על האינפורמציה אלא על תובנות ותודעות ורוח החיים הפנימית והשירה שתוקפת אותו לגבי עוד פעם שהוא שומע את הדברים, מאחר שהוא נולד מחדש פה בארץ העם, עם ישראל. ואז הוא נזכר במה שהמלך, שגם המלך של בבל הוא כבר הכריע את זה, שמואל מלך המשפט. איזה ענקיות מתגלה שם בשמואל, כמו ענקיות שמתגלה ברבי יוחנן, אותם טיפוסים, הם שניים באותו גובה, אבל שם זה תרגמה אריוך בבבל. שם זה היה תרגום, זה לא היה אותנטי כמו שאני מרגיש את זה פה עכשיו. טוב, יהיו רחום יכפר.